השבוע בפרשת משפטים אנחנו קוראים את כל המשפטים או הרבה מן המשפטים שישנם בתורה. התורה דווקא מתחילה בפרשת עבד עברי. והרמב"ן כבר נימק שבעצם אחרי יציאת מצרים, הדבר שהיה ראוי להתחיל בו זה היחס לעבדים, לזכור שהיינו עבדים במצרים, ולכן אנחנו צריכים להתייחס לעבד בצורה מאוד מאוד יפה, לא תעבוד בו עבודת עבד, ולא תדבר בפרך, וכל הדינים שקשורים לעבד עברי. אבל בעצם כתוב שאתה קונה עבד עברי. זאת אומרת שיהודי קונה עבד כאילו שהעבד הוא רכושו לכל דבר. וזה נושא השיעור היום. האם באמת אפשר לקנות יהודי ולהגיד שיהודי הוא קונה יהודי אחר והוא בעלים על אותו יהודי? נתחיל דווקא את הדיון לא בעבד עברי, אלא בעבד כנעני. התורה אומרת שיש דין מאוד מעניין. איש שמכה את עבדו ומת תחת ידו, נקום ינקם. זאת אומרת, שאדון שמרביץ לעבד, והכוונה כנראה שמטרתו הייתה להוכיח אותו, להכריח אותו לעבוד, בכל אופן אומרת התורה, אם הכנסת לו מכה כזאת, שממנה הוא נפטר, ממנה הוא מת, אז כתוב בתורה, נקום ינקם. אותו אדם ניתן לנקמה, הפשט הפשוט, שהיהודי שהרג את העבד, חייב מיתה. כתוב בתורה, הלכה מאוד מאוד מעניינת. אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. מתי אני אומר שבעל הבית, האדון שהרג את העבד חייב מיתה, אם הוא הרג, הכניס לו מכה, שממנה הוא מת פחות או יותר מיד. אבל אם יום או יומיים יעמוד, ובעצם מי שהרג יהודי אחר, והוא לא מת מיד, אבל הוא מת יום או יומיים אחר מכן, מכה איש ומת, מות יומת. זה לא משנה אם המיטה הייתה בו ביום או יומיים לאחר מכן. כל זמן שאני תולה את המכה הזאת, את המיטה הזאת במכה הזאת, אני חושב שהמכה היכה אותו ומת. אבל כאן מצאנו שאצל עבד זה לא נכון. לא יוקם, אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם, כי חספו הוא. אינני רוצה במסגרת הזאת לדון בסיבות להלכה הזאת. זה לכאורה הלכה קצת קשה. אסור להרוג, אם באמת בן אדם הורג את עבדו חייב מיתה, אבל יש דין מיוחד של יום או יומיים. בכל אופן, כאן הגמרא אומרת ביטוי, כי חספו הוא. שהעבד הזה נקרא קניין כספו, כמו שיש, אולי להבדיל, כמו שיש לאדם שור, חמור, שולחן, כלי בית, אז יש לו גם כן עבד. כי חספו הוא. זאת אומרת שיש מושג של קניין בבן אדם אחר. אמנם המחילתה בשם על הפסוק אומר שההלכה הזאת מתייחסת אך ורק לעבד כנעני. רק על עבד כנעני אומרת התורה שיש דין של יום או יומיים, והביטוי כי חספו הוא כנראה מוסף דווקא על עבד כנעני. אבל עבד עברי אינו כלול בתוך ההלכה הזאת. ולמה? אומר המחילתא, בגלל שאין קניינו קניין עולם. הוא לא קנה אותו בקניין עולם. עבד כנעני הוא שלי בקניין עולם, כי חספו הוא, אבל עבד עברי אינו קנוי לי קניין עולם. מצד אחד, אנחנו אומרים שיש קניין בעבד. הרי התורה אומרת, כי תקנה עבד עברי, אתה קונה אותו. הגמרא בקידושין דף י' דנה שם במקרה שאחד שחרר עבדו, אבל לא כתב לו גט שחרור. הוא אמר לו להסתלק. היטיל לו לעזוב. אומרת הגמרא, זה לא מספיק, צריכים לכתוב גט שחרור. אומרת הגמרא, זאת אומרת, עבד עברי גופו קנוי. דהיינו שיש קניין הגוף משמע כך בגמרא, שיש קניין הגוף בעבד, ולקניין הזה יש השלכות מעשיות. הוא נקנה בכסף, הוא נקרא קניין, גופו קנוי, והשלכה מעשית מזה שרבו מוסר לו שפחה קנענית. בעצם יהודי אסור בשפחה קנענית, אבל כתוב בפרשתנו, אם אדוניו ייתן לו אישה וידו לו בנים ובנות, שיש רשות לבעל למסור לאותו עבד שפחה קנענית. בגלל שיש בו קניין, והוא מצבו משתנה מיהודי אחר, לכן רבו מוסר לו שפחה קנענית. יש אמנם מחלוקת בהלכה, אם ההלכה הזאת מתייחסת לכל סוגים של עבד עברי, או רק למקרה של מכור ביתי. יש עבד עברי שגנב ואין לו מה לשלם, ולכן בית דין מקבל כאילו את האחריות אותו בן אדם, מוכרים אותו לעבד כדי לשלם את הגניבה. יש מצב אחר, בן אדם שהגיע לממש מים עד נפש, אין לו פשוט כסף לאכול. ובמצב כזה התורה התירה לו למכור את עצמו. כאן יש מחלוקת אם בשניהם מותר בשפחה קנענית, או רק בעבד עברי שמכור ביתים. הריטב"א חושב שכל עבד מותר בשפחה קנענית. יש הבדל אם רבו יוכל למסור לו בעל כוחו. אבל לענייננו כרגע, זה שעבד מותר בשפחה קנענית, לכל הפחות מכור ביתים, זה מראה שיש כאילו קניין, גופו קנוי, ויש לזה השלכות קנענית. הלכתיות לגבי דיני איסורים. אבל צריכים לדון מה הכוונה שגופו קנוי. מה זאת אומרת שבן אדם שקנה עבד יש לו עבד? איך מודדים בעלות? אני מבין שאני יכול לעבוד איתו. אבל עצם השאלה, מה זה בעלות? איך קובעים בעלות בהלכה? יש לזה דיונים רבים. אני רוצה להתייחס לאחד מהם. בדרך כלל, בן אדם שיש לו דבר, הוא בעלים עליו, הוא יכול למוכרו. אחד מן הסימנים של בעלות, אם יש לי משהו, אני יכול למכור אותו. כאן בעבד עברי, יש הלכה מיוחדת שאסור למכור עבד עברי. אני רוצה לדון קצת באיסור הזה. איפה זה כתוב בתורה שאסור למכור עבד עברי? בעצם זה כתוב מפורש אצל אמה עברייה. גם בפרשתנו כתוב בתורה שאמה עברייה, בעצם מה זאת אמה עברייה? זאת ילדה פחות מ-12 שנה, שאביה מכר אותה, ובעצם המכירה לשם קידושין. שהרי הבעל יכול, האדון, יכול לקחת אותה לאישה, בעברית ליעדה, או הוא יכול למסור את זה, יכול למסור אותה, לבנו, לייעד אותה. ויש שאלה בגמרא, אם מאות הראשונות לקידושין ניתנו או לא לקידושין ניתנו. כנראה שהדיון הוא, האם בעצם המחירה היא מחירה של אמה עברייה שמתהפכת לקידושין, או שבעצם הקניין הוא מתחילתו, יש ייעוד לקניין הזה שסופו לקידושין. וכתוב בתורה, שבן אדם יכול לייעד את האמה העברייה, גם יכול למסור את האמה העברייה לבנו, אבל לעם נוכרי לא ימשול למוכרה בבגדבה. הוא לא יכול למכור אותה למישהו אחר. אין לו זכות, אפשרות למכור אותה. והרמב״ם פוסק, בלכות עבדים, פרק ד' על החיות, שבאמה העברייה, אין האדון יכול למכור אמה העברייה, ולא ליתנה לאיש אחר, בין רחוק בין קרוב. ואם מחר או נתן, לא עשה כלום, שנאמר לעם נוכרי לא ימשל למוכרה בבגדובה. אבל ממשיך הרמב״ם, וכן עבד עברי, לא יוכל למוכרו לאחר ולא ליתנו. צריכים לשים לב לדגש. אומר הרמב״ם, אמנם הפסוק נאמר לגבי עמה עברייה, אבל אני אומר, אותה הלכה שייכת גם בעבד עברי. לא רק שהוא לא יכול למוכרו, הוא לא יכול לתנו במתנה. מחדש הרמב״ם, ויראה לי, כל פעם שהרמב״ם כותב יראה לי, משתמע שאין לו מקור מפורש, רק זה על פי סברת עצמו. יראה לי שלא צריך כתוב לאסור דבר זה, אלא מפני שיש לו לידה לבנו, לכך נאמר לאן נוכי לא ימשול למוכרה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם, כאילו יש כאן קושיה. היות שאני פסקתי שאסור למכור עבד עברי, וכנראה שהוא ידע את זה מסברה, אז למה צריכים פסוק באמה עברייה? כנראה זה שאלה זו העיקה על הרמב״ם. והרמב״ם תירץ שהייתה הווה אמינא, בגלל שאמה עברייה ניתנת ליהוד, ולא רק ניתנת ליהוד, אלא בן אדם, האדון, יכול למסור אותה לבן שלו, הייתי חושב, כמו שהוא יכול למכור אותה, כאילו, לייעד אותה לבן שלו, הוא יכול לייעד אותה, או אפילו למכור אותה למישהו אחר, כמשמלן, גם אמה עברייה, עשו למוכרה. אבל, ודאי אותה הלכה מתייחסת גם לעבד עברי. כמובן, עבד כנעני, מותר לי למכור. למה באמת אסור למכור עבד עברי? אז ייתכן שיש כאן שתי אפשרויות. התורה אומרת שצריכים להתייחס לעבד עברי בכבוד. התורה אומרת אפילו במקום שבית דין מכרו אותו, שלבית דין יש רשות למכור אותו, כתוב בתורה לא ימכרו ממכרת עבד. כשאתה מוכר אותו, אל תעשה את זה בצורה בזויה. לא מעמידים אותו בשוק כמו שמעמידים חפצים אחרים למחירה. בכל זאת הוא בן אדם, וצריכים להתייחס אליו בכבוד. אם נפרש ככה, נוכל להסביר שבעצם אולי יש קניין ממון ממש בעבד עברי. קניין שלם לכל דבר. מצד הקניין ממון שיש בו, מותר לי, היה עקרונית, מותר לי למכור אותו, הוא שלי, ואני יכול למכור אותו. אבל הלכה אומרת, זה לא מתאים למכור אותו בצורה כזאת, אבל זה לא פוגע בבעלותו. כמובן, יש להציע אפשרות שנייה. ההגבלה למכור עבד עברי מבוססת על הנחה שאין לי באמת קניין הגוף בעבד עברי. יש לי קניין הגוף שאנחנו נצטרך לנסות להגדיר אותו מה זה, אבל אין לי קניין הגוף שהוא שלי, כמו שיש לי שור וחמור, שולחן וכדומה. עובדה שאני לא יכול למכרו. והעובדה שאני לא יכול למכרו, אולי אומר לי שאין לי קניין ממש בו. אולי יש נפקמינה בין שני הפירושים. אם אני טוען שיש איסור למכור עבד עברי, לא בגלל הקניין ממון שבו, יש לי קניין ממון שלם, אבל זה לא מתאים למכור אותו ממכרת עבד, אז מה קורה אם באמת מכרתי אותו? אז ודאי עברתי על איסור שלא ימכרו ממכרת עבד, אסור לעשות דבר כזה. אבל אם יש לי קניין ממוני שלם בעבד הזה, אז יש לי בעצם כן זכות הלכתית למכור אותו. רק אני טוען שאסור לעשות את זה. ואז אם באמת הקניתי, אם מכרתי אותו, אולי המכר חל? בעצם אולי זה תלוי בסוגיה המפורסמת במסכת תמורה. כל מילת אדם הרחמן הלא תעביד, יעביד, האימה אני או לא. אם התורה אסרה פעולה מסוימת, מה קורה אם בן אדם אכן עבר ועשה את הפעולה הזאת? האם הפעולה הזאת תקפה מבחינה הלכתית? מילת אדם הרחמן הלא תעביד, דבר שהתורה אומרת לא לעשות, אם עביד, אם עשית את זה, האם מענה או לא מענה, האם זה מועיל? אז יכול להיות שכאן המחירה לא תועיל, לא בגלל שיש הגבלה בדיני ממונות, אלא בגלל שהתורה אמרה לא לעשות את זה, וחלות שנאסרה על פי התורה איננה חלה. אבל זה תלוי במחלוקת אם מילת אדם הרחמן לא תעביד יעביד מענה או לא מענה. לפי הצד השני, אז כאן לכאורה זה ברור, אם אני אומר שאני לא יכול למוכרו בגלל שאין לי קניין ממון בו בעבד, אין לי קניין שלם. לא, הוא לא שלי. אז אני לא יכול למוכרו, לא בגלל שזה לא מתאים, זה לא יפה, זה לא מכובד, אלא פשוט אין לי זכות ממונית למכור אותו. וכמובן, אם נלך לפי הכיוון הזה, בוודאי שאפילו מכרת אותו, זה לא מועיל. נחזור לאותו הרמב״ם, אומר הרמב״ם דבר מעניין. יתר על אותם דברים שקנה בהם עצמו הכבד עברי, אין האדון יכול למכור עמה עברייה, ולא ליתנה להישחר, בין רחוק, בין קרוב, ואם מחר או נתן לא עשה כלום. משמע מהרמב״ם, שהמחירה לא חלה, אמנם היינו יכולים להגיד שזה תלוי בסוגיה אם עבד מהני או עבד למעני, אבל נדמה לי שהפשטות של הדברים אומר הרמב״ם שאין לו שליטה ממונית למכור אותה, ולכן זה לא מהנה, זה לא מועיל גם עשית את זה. אומר הרמב״ם, וגם בעבד עברי לא יכול למוכרו לאחר ולא לתנור. צריכים לשים לב שהרמב״ם לא כתב שם שאם עשה כן זה לא מועיל. ייתכן שיש הבדל בין השניים. זה דבר שטעון קצת בדיקה ובירור. בכל אופן, אמרנו שבוודאי אסור למכור עבד עברי, אבל שאלנו האם זה בגלל שאין לי שליטה ממונית מלאה, או בגלל שיש איסור למכור אותו, אבל יש לי בעלות ממונית. יש הלכה אחרת שקשורה לזה גם כן, וזאת הלכה מאוד מעניינת, שעבד עברי אינו עובר בירושה. כאן דיברנו שאני לא יכול למוכרו, ואני לא יכול לתנו. מה קורה כשאדון מת, ויש לו עבד? מה קורה? אז כתוב בתורה, ועבדו, והגמרא דורשת, בקידושין דף י"ז, שעבדו, עבד עברי עובד את רבו, אבל לא עובד את היורש. מצד שני, כתוב באותו עמוד בגמרא, שעבד עברי עובד את הבן. יש כמובן אנשים שונים שהם נקראים יורשים. בתורה כתוב, איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת נתתם את נחלתו לאחי וכו' וכו'. אומרת הגמרא שעבד עברי אינו עובר בירושה, אבל הוא עובד את הבן. זה שעובד עברי עובד את הבן, כנראה זה בגלל הלכה אחרת לגמרי. לא שבן הוא יורש, אלא בן נכנס במקום אביו. כאילו שהבן הוא קרא דעבוה, והוא אוטומטית נכנס לנעליים של אביו. אבל בסיסית, בן הוא לא יורש, אבל יורש רגיל אינו מקבל את העבד עברי בירושה. כאן, אני נוטה יותר לפרש שזאת הגבלה בבעלות. הדין שלא יימחו ממכרת עבד, אינני חושב שזה כל כך קשור לירושה. בדיני ממונות, למכור או לא למכור, יכול להיות עניין שמתאים ולא מתאים. אבל ירושה זה הרי דבר אוטומטי. אדון מת, אז היורשים אוטומטית יורשים את האדון. אם התורה אומרת שעבד עברי אינו עובד את הבן, משמע שבאמת אין קניין ממון שלם בעבד עברי. יש הלכה אחרת, שגם קשורה למושג של כספו. דיברנו על הדין של יום או יומיים, ואמרנו שעבד כנעני ישנו בדין יום או יומיים בגלל שהוא כספו, אבל עבד עברי אינו כלול בדין הזה. אומר המחילתא, בגלל שהוא לא קנוי קניין עולם. יש הלכה אחרת, כתוב בתורה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בלחמו. בויקרא, פרק כ"ב, פסוק י"א, כתוב שכהן בעל הבית, שיש לו כמובן קודש בתוך ביתו, אז הוא יכול להכיל את הקודש. תרומה, גם צריכים לדון במתנות אחרות, חזה ושוק למשל, הוא יכול להכיל את זה לבני ביתו. אבל יש הבדל. כתוב בתורה, יליד ביתו הם יאכלו בלחמו, וכל מי שקרוי ביתו, הוא אוכל בלחמו. אבל היום אנחנו לא דנים בהגדרה מי נקרא ביתו. אבל יש, בעניין תרומה, כתוב איש כי יקנה נפש קניין כספו. כאן צריכים להגדיר מה זה קניין כספו שאוכל בתרומה. והלכה אומרת, שכהן, שיש לו עבד כנעני, עבד כנעני הוא מוגדר כקניין כספו, עבד כנעני אוכל בתרומה. בניגוד לעבד עברי, שאיננו אוכל בתרומה. זה דומה להלכה של יום או יומיים, שהמושג של קניין כספו, הוא נאמר על עבד כנעני, ולא על עבד עברי. עבד עברי איננו אוכל בתרומה, עבד כנעני אוכל בתרומה. משמע מכאן, שעבד עברי, אינו קנוי קניין כספו, או לכל הפחות הוא אינו קנוי קניין עולם, ולכן איננו אוכל בתרומה. אבל יש הלכה אחרת, מי נקרא קניין כספו? הגמרא אומרת, שאישה ארוסה, יש בתורה כמובן, אירוסין ונשואין. היום אנחנו עושים אירוסין ונשואין באותו מעמד. אירוסין עושים בזמן שהחתן נותן, לפי מנהגנו היום, נותן את הטבעת לכלה, מתחת לחופה ומקדש אותה. לפי הרמב״ם, כשהולכים לייחוד, לאחר מכן, כשמתייחדים, אז זה נקרא נשואין. כמה דקות ישנם בין האירוסין לבין הנשואין? לפי המנהג שלנו היום זה כמה דקות עוברות, ורק באותם הדקות האישה נקראת ארוסה ולא נשואה. בזמן הגמרא, האירוסין היו עושים בניתוק גמור מהנשואין. אומרת הגמרא בעצם שיש מקסימום של שנה בין האירוסין לבין הנשואין. חשבנו שזה לא פייר לקלה להיות במצב כזה שהיא בעצם ארוסה ואסורה לכולי אלמה. אישה ארוסה היא כמו אשת איש שהיא אסורה לכולי אלמה. אם חס ושלום היא תזנה, יש חיוב מיתה, לא כמו אישה רווקה. והדין הזה של אירוסין, הגמרא אומרת שנתנו לחתן שנה. שנה כדי לסדר ענייני הבית, לקנות דירה, לקנות רהיטים, לקנות מה שצריך, אבל תוך שנה הוא צריך להתחתן איתה. באותה שנה, מה הדין? האם הארוסה, שהיא ארוסה לכהן, יכולה לאכול בתרומה? אנחנו יודעים שלמעשה, חכמים אסרו את זה. חכמים אסרו שארוסה תאכל בתרומה, בגלל שתי סיבות. אחת מן הסיבות הן שהיא הרי לא גרה עם הכהן בבית, היא גרה עם האבא שלה בביתה. ואנחנו חוששים שהיא תיקח תרומה לביתה, וייווצר מצב שאנשים שהם זרים ואין להם היתר לאכול תרומה, באמת יאכלו בתרומה, גזירה שתשקה את האכיל לאחיה למשפחתה. ולכן זה גזירה, או יש גזירה אחרת משום סימפון, אולי בסופו של דבר הבעל יחשוב שיגלה איזה מום בקלה ויוותר את הקדושין למפריה, ואז יתברר למפריה שיכלה תרומה, אבל היא בעצם לא הייתה ארוסה. בכל אופן, זה במישור הדרבנן. במישור דורייתא, אומרת הגמרא שאישה ארוסה מדורייתא אוכלת בתרומה. למה? היא כן נקראת קניין כספו. צריכים להבין, מה זאת אומרת שאישה נקראת קניין כספו? אמנם אנחנו מכירים את המשנה בקידושין, האישה נקנית בשלושה דרכים, האישה נקנית לגבינו, לנושא שלנו, נדבר על המקרה הסטנדרטי, מה שעושים היום, מקדשים אישה לא בכסף, אלא בשווה כסף, אז אומרת המשנה, זה נקרא קניין. אז אישה ארוסה נחשבת קניין כספו, והיא אוכלת בתרומה. מה שאין כן עבד עברי. עבד עברי אינו נקרא קניין כספו, והוא לא אוכל בתרומה? האם יש הבדל בבעלות הממונית שיש לי בין קניין עבד לבין קניין אישה? הרי טענתי שבעבד יש מקום להגיד שבאמת אני לא קונה אותו. זה לא שהוא שייך לי. יש לי קניין שנצטרך עוד להגדיר אותו, אבל אין לי שליטה מלאה עליו, אני לא יכול למוכרו. הצענו אחרת שאולי באמת אני בעלים עליו, אבל יש איסור למכור אותו. אבל הוא לא נקרא קניין כספו לעניין הדין של יום או יומיים, ולא לעניין הדין של אכילת תרומה. ואישה כן? באישה באמת יש מושג של קניין, כאילו בגוף האישה? הרבה ראשונים דחו את זה מכל וכל. לגבינו, נשתמש בשיטת הרשב"א בקידושין, אבל תמצאו דברים דומים בהרבה ראשונים אחרים. בגמרא בקידושין דף וו עמוד ב', יש מקרה שבן אדם נותן כסף לאישה כהלוואה. בן אדם מלווה כסף לאשתו, ובסוף הוא מוותר על החוב, והוא רוצה בכסף שהוא מוותר לה לקדש אותה. זאת אומרת שסילוק החוב, מחילת החוב, זה יהיה כסף הקידושין. הרשב"א שם שואל, הרי זה ריבית דאורייתא, שהרי הוא נותן לה כסף קידושין, היה לו נניח 25 שקל הוא הלווה לה, והוא מוותר, כאילו שהוא נתן לה 25 שקל, אבל בסופו של דבר הוא מקבל יותר, הרי הוא מקבל גם את האישה. אומר הרשב"א בקידושין, אין גופה קנוי לו. אל תחשוב שהוא מקבל משהו. האישה נקנית. מה זאת אומרת אישה נקנית? אומר הרשב"א, זה לא נקרא שהוא קנה אותה קניין. גופה לא קנוי לו. ודאי, זה לא יעלה על הדעת. אישה רוסה, מישהו יכול למכור אותה. הוא לא שולט עליה מבחינה ממונית. אז אם כן, מה באמת המושג של קניין? האישה נקנית בשלוש הדרכים. אז חייבים להסביר שיש שני סוגים של קניין. יש קניין איסור וקניין ממון. קניין ממון זה דבר שאני שולט עליו, שהוא שלי, כמו שאמרנו לפני כן, כמו שיש לי שור, חמור, שולחן וכדומה. אבל יש מושג של קניין איסור, זאת אומרת שלקניין הזה, זה לא שיש לו איזה קשר לדינים ממונות. הקניין איסור, הקניין הזה יצר איסורים חדשים, או שינה מצבו האישי של בן אדם שהוא קנוי. לא מושג ממוני, אלא מושג איסורי. בוודאי שאצל ארוסה זה ככה. הרי אישה ארוסה, לפני שהיא הייתה ארוסה, היא הייתה מותרת לחוליאלנה. רווקה מותרת לחוליאלנה. הקניין הזה, קניין קידושין, שזה קניין איסור, הפך אותה לאשת איש. לא שהתורה אמרה שהיא שייכת כאילו למישהו אחר, אלא האיסורים שחלים עליה, זה נקרא קניין איסור. ולכן, אם חס ושלום היא תזנה, תתחייב מיתה. מי שיזנה איתה, יתחייב מיתה. גם בעבד עברי יש קניין איסור. באישה אמרנו על פי הרשב"א ועוד ראשונים, שבוודאי המושג של קניין ממון לא חל. אבל המושג של קניין איסור לגבי אישה חל. לגבי עבד כנעני, כנראה שיש גם קניין ממון וגם קניין איסור. עבד כנעני בזמן שהוא נהיה עבד, בעצם זה תהליך של גיור גם כן. הוא מקבל עליו מצוות. עבד כנעני חייב במצוות לא כבן נוח, אלא חייב במצוות כאישה. הוא חייב במצוות, אבל פטור ממצוות שהמצוות עשה, פטור ממצוות שהזמן גרמה. אז גם עבד כנעני יש קניין איסור וקניין ממון, אבל כאן יש קניין ממון. בעבד עברי הייתה לנו שאלה היום, אם באמת יש קניין ממון או לא. אם אין קניין ממון, אז באמת צריכים להבין שיש רק קניין איסור. אם יש קניין איסור בעבד עברי, וקניין איסור באישה ארוסה, אז למה מן התורה אישה ארוסה אוכלת בתרומה? עבד עברי אינו אוכל בתרומה. הרי אם היינו חושבים על קניין ממון, אז אולי היינו אומרים שעבד עברי יש לו קניין ממון, וקניין ממון מאכיר בתרומה. אבל ההפך הוא נכון. עבד עברי איננו אוכל בתרומה, ואישה ארוסה כן אוכלת בתרומה. כמובן, התשובה לשאלה הזאת היא ברורה בלשון המחילתא. המחילתא שאמרנו לפני כן, אמר ויליד על הפסוק כי חספוהו, אך אם יום או יומיים יעמוד לא יוקם כי חספוהו, אמר המחילתא, אין קניינו קניין עולם. הוא לא דיבר על החיסרון שיש בעצם הקניין. הוא אמר שאין הקניין קניין עולם. זאת אומרת שקניין שיפוג, קניין שיתעלם, כאילו אוטומטית, זה לא נקרא קניין לעניין הדין של יום או יומיים, וכנראה גם לגבי הדין של אכילת תרומה. בזמן שקניתי עבד כנעני, קניתי אותו לעולם, לצמיתות. ולכן יש לי גם קניין ממון וגם קניין איסור, ולכן הוא אוכל בתרומה. בעבד עברי אנחנו חקרנו אם באמת יש לי קניין ממון. בוודאי יש קניין איסור. האם זה מספיק להכיל בתרומה? אז אנחנו עכשיו נגיד, לא. למה? בגלל שכדי להכיל בתרומה צריכים קניין עולם. אישה ארוסה, אמנם לצערנו יש מקרים לדאבוננו שהקדושין מתפרקים, אבל בסיסית הקדושין הם נצח. מי שמקדש אישה, אז הקדושין הם לעולם ועד. ולכן הקדושין האלה יוצרים קניין איסור, אבל הקניין איסור הוא קניין שלם, קניין לדורי דורות, לכן אישה רוסה אוכלת בתרומה. הסיכום שלמדנו היום, זה באמת לדון האם יש מושג של קניין בבן אדם אחר. הנחנו בסופו של דבר שקניין איסור בוודאי יש. קניין ממון באישה, ראינו את הרשב"א ואמרתי שיש עוד ראשונים שאומרים שאין קניין ממון. בקניין עבד כנעני יש קניין ממון. בקניין עבד עברי יש באמת לדון אם יש בו קניין ממון או לא. בכל זאת זה לא קניין עולם. בגלל שזה לא קניין עולם, לכן הוא איננו אוכל בתרומה, ולכן איננו בדין של יום או יומיים.